שלום וברוכים הבאים לכם לפודקאסט זכות השתיקה, אני יעקב אורלובסקי. אוקיי, הפעם אני לא אדבר בעניין הג'ינגל יותר, החלטתי שאני לא אדבר על זה יותר. מי שיודע יודע, מי שלא יודע יכול להזין לפרקים הקודמים. והסיבה, מפני שקיבלתי הרבה מאוד טענות ותלונות שאני חוזר על עצמי בעניין הזה יותר מדי. אני לתומי חשבתי שאם מגיעים אנשים חדשים והם עוד לא מכירים את התוכנית, אז עלולים לתהות לעצמם, היכן הג'ינגל? זה תוכנית ללא ג'ינגל? זו התוכנית הראשונה ששמעתי בחיי ללא ג'ינגל. מה קרה לג'ינגל? למה אין ג'ינגל? אז לכן חשבתי שמן הראוי כל תחילת תוכנית להסביר את עניין הג'ינגל, אבל אני קיבלתי את ההצעה של כל שאר האנשים שחשבו שמי שלא מאזין קבוע מההתחלה ומחליט להיכנס באמצע, אז זה אשמתו ולא מגיע לו לדעת בדיוק את כל הפרטים המדויקים על חוסר העניין בג'ינגל. אוקיי, אז לכן אני רוצה להתחיל ישר לעניין, ועכשיו יש לנו את כל העניין של הבחירות. אוקיי, סוף סוף הבחירות נגמר, אולי נגמר. לא באמת נגמר, בגלל שרוב הסיכויים שאנחנו הולכים עכשיו לסבב רביעי, בחירות רביעיות. נקודה אחת לפני, אני רק רציתי להגיד שבאמת היה לי משונה מאוד שכל המפלגות, חוץ ממפלגת ש"ס, היו יותר ממפלגה אחת מחובר. גם הליכוד שהתחבר עם כל מי שהתחבר, גם כחול לבן, כמובן, שם אתה מקבל 4-1, יש גם כן את ימינה, שאתה מקבל שם 3-1, יש את המשותפת שאתה מקבל 4-1, ויש את העבודה, מרץ, גשר וכולי וכולי, כל שאר השמות לוואי שיש להם שם, וגם יהדות התורה שכמובן עשויה משתי מפלגות, והמפלגה היחידה באמת זה מפלגת ש"ס. אז זה סתם היה אנקדוטה מעניינת לדעתי, אין לזה שום קשר למה שאני הולך לדבר, אבל החלטתי לשתף פה את החוויות שלי מהבחירות. אוקיי, למה אני אומר בחירות רביעיות? בגלל שכמובן שאין שום קבוצה שקיבלה את המספר המיוחד, המספר הקסום ה-61, ה-61 שזה מה שצריך בשביל לכונן ממשלה, ואף אחד לא קיבל אותה. הימין נמצאים כרגע על פי הדיווחים הכמעט סופיים, 99.99 וכולי, ב-58 בגוש שלהם. והשמאל יחד עם הערבים וליברמן, אני לא יודע איך אפשר לקרוא לזה גוש אחד, איזה סוג גוש שהוא לא ברור, בדיוק גוש פורימי כזה. כי אנחנו גם כן כמובן בתוכנית האחרונה לפני פורים, אז באמת כל מה שקורה שם בגוש השמאל, שכל מה שמאחד אותם זה רק שנאת נתניהו, אז באמת יש שם איזשהו מין חיבורים משונים מאוד. גם כן, הם כמובן לא יכולים לכונן ממשלה, בגלל שכחול לבן לא מוכנים לשבת עם הליכוד, וכחול לבן רוצים לשבת עם הערבים אולי, אבל הערבים לא מוכנים לשבת עם כחול לבן, או לפחות לא כל הערבים, ואף אחד לא מוכן לשבת עם ליברמן, לא יודע מה עובר על ליברמן. אז לכן יש לנו פה איזשהו מין סבב מסוים משונה מאוד, שלא כל כך ברור בדיוק לאיפה הוא מתקדם. רוב הסיכויים שבסופו של דבר אנחנו נגיע לבחירות רביעיות. ועוד שתי אנקדוטות מאוד מעניינות לדעתי שהיה לי פה מהבחירות האלה. האחת, זה אני אומר על דעתי בלבד, ואני אומר לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי אני לא רוצה שאף אחד יתבע אותי משפטית, ולכן אני אומר לכאורה, זה מומצא בראש שלי, אין לי שום סימוכים לזה, אבל זה איך שאני קורא בין השורות, זה שליברמן יש נגדו כתבי אישום מחכים, והוא מוכרח על פי מי שלוחץ עליו לעשות את מה שהם רוצים ולא את מה שהוא רוצה לעשות. ראש הממשלה נתניהו רמז את זה כמה פעמים כשהוא אמר שהוא מובל. יש לי עוד כמה תיאוריות מסביב, אני שוב פעם לא יודע את זה להיות נכון, ואם יבואו נגדי אני מוכן להתנצל מיידית, אני לא יודע שזה 100% נכון, אבל ככה זה מתחיל לראות. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה, הוא כן רוצה והוא לא רוצה, והולך הלוך ושוב, וכמו שהוא אמר ראש הממשלה ממש מובל, אז הוא מובל, ואולי יש נגדו משהו, אולי זה מסיבות אחרות, אני אינני יודע. אז זה היה עוד האנקדוטה מסוימת לגבי ליברמן, שאני לא כל כך בטוח שהוא פועל בגלל הדעות האישיות שלו. זה יותר נראה כאילו שבאמת מובילים אותו עם איזה סוג ריצ'ראץ' כזה, כן ולא וכן ולא וכולי. אוקיי, זה היה האנקדוטה השנייה. והאנקדוטה השלישית, שזה כבר מתחיל להתקרב קצת למה שכן אני רוצה לדבר, זה שאם מוציאים את הרשימה המשותפת מהמשוואה, את הערבים במשוואה, כמו שנתניהו אמר, צייר את זה למי שלא ראה בתקשורת, נתניהו הוציא דף ורשם את מי נמצא בצד השמאל הלאומי, הציונים הלאומיים בצד שמאל, ואת הציונים בצד ימין, אז הוא הגיע למספרים שהוא הגיע, למי שרוצה יכול למצוא את זה, כמובן בכל הרשתות. יצא נגדו פולמוס גדול, גם על זה אני אדבר שנייה אחת, על איך אנחנו מסתכלים על הערבים לפי התורה. אבל הדבר אחד ברור, שאם מוצאים אותם מהמשוואה שהם קיבלו, בוא נגיד 15 אולי 16, בוא נגיד 15, אז אתה מוריד מ-120 חברי כנסת שיש ל-105, ושם יש רוב מובהק לימין, דתיים, לאלה שכביכול הולכים עם הנרטיב היהודי הרגיל, הקלאסי, והם בהחלט הרוב המכריע, אבל כמובן צריך כן לקחת בחשבון את הערבים, כי במדינה הדמוקרטית שלנו גם כן הם אזרחים, והם גם כן יכולים להצביע, וממילא גם אם יש לך את הרוב, לפחות הרוב המכריע ביהודים, זה לא מספיק לך בשביל לכונן ממשלה, זה לא מספיק לך לעשות שום דבר, וכל האלה שמתנגדים לביבי התחילו עכשיו עם איזה מין ניסיון להעביר כל מיני חוקים, כמובן פרסונליים, כמובן הם יגידו שלא, אבל חוקים נגד ביבי בשביל שהוא לא יוכל להרכיב את הממשלה אף פעם, כי כרגע החוק מאפשר לו, אולי מאפשר לו, בגלל שזה עוד לא הגיע לבגץ כמובן. אי אפשר לשכוח את בגץ בכל הסיפור הזה, כי בגץ זה מי שמוביל ומנהל ואחראי פה על כל המדינה ועושה כרצונו, ממש כמו עם החשבורוש והמן, כרצון איש ואיש, והחשבורוש נתן לאמן לעשות כרצונו, בכל הסיפור של היהודים, ולכן באמת הבגץ מוביל פה, אני לא משווה אותם חס וחלילה לאחשוורוש והמן, משתי סיבות, יש כאלה שיגידו שזה לא ראוי לעשות את זה, כי הם הרבה יותר טובים, ויש שיגידו שהם יותר גרועים, אני אישית אין לי שום דעה, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה על הבגץ, אני בעצמי עוד לא גיבשתי את הדעה שלי, איפה הם נמצאים בספקטרום הזה, בין המן להיות יהודים מאוד טובים. אוקיי, אני אומר את זה בציניות, הם רעים מאוד, אבל אני לא יודע אם גורים כמו אמן חס וחלילה, אוקיי בסדר. אבל בהנחה שזה כן יעבוד מבחן בגץ, ובגץ כן יאשר לו, כמו שהסברתי בתוכנית הקודמת, את הבעייתיות כביכול המשפטית, בזה שראש הממשלה נתניהו, שהוא לא באמת ראש הממשלה, כי הוא בעצם חבר כנסת עדיין, הוא רק ראש ממשלה מתוקף זה, שהוא היה ראש ממשלה בפעם הקודמת, ויש נגדו כתבי אישום, אז החוק כביכול מאשר לו לעשות את זה, ולכן הם רוצים להעביר חוק שיהיה אסור לו לעשות את זה. כמובן שלשמאל מותר לעשות חוקים פרסונליים וחוקים רטרואקטיביים, כמובן שמסתמכו בזה, אז הם מנסים כל פעם עכשיו לשנות את זה לכאן או לכאן, בואו נראה מה יהיה הסוף של זה, אבל דבר אחד ברור, שברגע שביבי נתניהו רצה להעביר את החוק הצרפתי, למי שלא יודע, החוק הצרפתי בשתי מילים, אומר שאם יש לך, זה נשיא לדעתי היה בצרפת, אבל ראש ממשלה, לא משנה, אי אפשר להאשים אותו בשום דבר, כל עוד הוא מכהן. ואם אתה רוצה להאשים אותו בכל דבר, אתה חייב לחכות שהוא יסיים את הכהונה שלו, ורק אז אתה יכול לנסות להאשים אותו בכל דבר שאתה רוצה. ההיגיון מאחורי החוק הזה אומר, שאם יש לך ראש ממשלה שכל הזמן יהיה נתון לחקירות, זה נותן לחץ פוליטי ליריבים הפוליטיים שלו, להפעיל עליו לחצים בכל מיני חקירות, כמו שבאמת קורה אצלנו, וממילא מאוד קשה לראש ממשלה לתפקד ככה, ולכן העבירו חוק שאומר שאתה רוצה לעשות לו משהו, הכל רק אחרי שהוא מסיים את התפקוד שלו כראש ממשלה, ורק אחר כך אתה יכול לראות אם אתה עדיין רוצה לנסות להאשים אותו בכתבי אישום בבית משפט. אז כשכמובן הימין דיברו להעביר את החוק הזה, כמה כל זעקה גדולה ומרה, כמו במגילת אסתר, שנאמר ויזעק זעקה גדולה ומרה, כן? אז אותו דבר, כמה זעקה גדולה מצד כל השמאל, או כשאני אומר שמאל אני מתכוון בעצם כל מישהו אנטי ביבי, איך אתה רוצה להעביר חוק פרסונלי, שהוא בעצם רק חוק שהוא לטובתך, שהוא חוק אישי אליך, וגם כן איך אתה רוצה שהוא יעבוד רטרואקטיבי, אין שום מצב בעולם, מה שהיה היה, אתה רוצה לעשות חוק, הוא רק יכול לפעול מכאן ולהבא, ולא מכאן ולשעבר. וכמובן זה כל זעקה גדולה מאוד באופן משפטי, כל מה שמעניין אותם זה האמת והיושר, והמשפט והצדק וכולי, ולא מעניין אותם שום עניינים פוליטיים, או שום דבר אחר כזה. ועכשיו כשזה מגיע להוריד את ראש ממשלה, אז כמובן אפשר להעביר איזה חוק שרוצים, גם אם הוא פרסונלי, גם אם הוא לשעבר, רטרואקטיבי, כל החוקים יחדיו הם חוקים מצוינים, העיקר שאפשר יהיה להפיל את ביבי נתניהו. למה? כי אנחנו בעד האמת והיושר והצדק, ולכן אנחנו לא הסכמנו לשבת עם ביבי כבר שנה מההתחלה כשהתחלנו לרוץ נגדו, עוד לפני שהוגש כתב אישום ועוד לפני שידעו שום דבר. לפני שהיה שימוע, לפני שהיה כלום. למה? כי הוא היה נתון בחקירות. אנחנו לא יכולים לשבת עם מישהו עם חקירות. ואז הגישו כתב אישום. אנחנו לא יכולים לשבת עם מישהו עם כתב אישום. ואז היה שימוע לראות האם באמת יוגש הכתב אישום עצמו. אנחנו לא יכולים לשבת עם מישהו לפני השימוע. ואז אחרי שיש שימוע באמת רוצים עכשיו להגיש כתב אישום, כמובן, אנחנו לא יכולים לשבת עם ראש ממשלה, עם אדם שהוא נתון תחת כתבי אישום, בגלל שאנחנו צדיקים ביושר שלנו. אמנם יש עכשיו חקירות גם כן נגד שניים מהבכירים ביותר בכחול לבן, שזה בני גנץ כמובן בסיפור של הממד החמישי, שאני לא הולך לדבר על זה עכשיו, כי ככל שיתפתח יותר העניין של החקירה, אנחנו נדבר על כל הנקודות ונסביר בדיוק את הדעה שלי לפי התורה בעניין הזה. וכמובן יש גם את גבי אשכנזי, שמה שהולך שם, חלק נתון בתחת צו איסור פרסום וחלק עוד לא יודעים, אני על כל פנים לא יודע, ולכן ככל שהדברים יתבררו יותר גם עליהם אני אדבר. כנ"ל כמובן גם כן לגבי המשפט של ראש הממשלה נתניהו, שאמור להתחיל ממש בקרוב מאוד, ושם תוך כדי המשפט אני אנסה להסביר את כל העבירות שמוגשות נגדו, את כל הטענות, את כל הטיעונים, את כל האשמות, ואנחנו נסביר אחד אחד ונראה אם באמת על פי התורה וההלכה יש פה באמת בעיות, והאם באמת זה בסדר מה שעושים לו. אבל אני רוצה לחכות עם זה ברגע שיתחיל המשפט, שהוא ממש תכף אמור להתחיל. אוקיי, בסדר. אני כן יוצא פה מתוך נקודת הנחה שהיה פה רגע היסטורי לעם ישראל. באמת, אני חושב שהיה פה סיכוי כביר מאוד, ואני רוצה להסביר. אני כבר דיברתי בזמנו על הבגץ ועל למה לדעתי זה לא טוב. אני דיברתי בקיצור, אני רציתי להאריך על זה עוד. אבל דבר אחד אני כן חשבתי. אני חשבתי שעכשיו היה באמת הזדמנות מאוד גדולה למדינת ישראל להיפטר מהאחיזה הלופתת של בגץ על כל מה שקורה פה בכל המדינה. בגלל שבאמת מי ששמר על הבגץ הרבה שנים היה בין היתר גם ביבי נתניהו. ראש הממשלה נתניהו כן שמר עליהם, הוא לא הסכים שעשו חוקים נגד הבגץ, ובאמת הוא שמר עליהם מכל משמר ביחד עם כחלון ועם עוד כמה ששמרו במשך כל השנים, ולא הגיע מצב שהיה ממשלה שהסכימו כולה כאחד שצריך להוריד את הכוח של הבגץ. תמיד מי שדיבר על זה היו או המפלגות הדתיות למיניהם, בגלל שהם הרגישו שהבגץ נלחם בענייני הדת, או המפלגות הימניות, הצד היותר קיצוני במפלגות הימניות כביכול, בגלל שהבגץ כמובן נלחם גם כן בכל דבר שקשור להתיישבות ולכל החוקים הנלווים וכל מיני זכויות למחבלים ודברים כאלה, שזה כמה הכל זעקה גדולה נגד הבגץ, אבל למעשה בסופו של דבר שמרו עליו מכל משמר. עכשיו הגיע סוף סוף מצב, ואם היה 61 עכשיו לגוש הימין, יש סיכוי סביר מאוד שבלית ברירה, בגלל שנתניהו צריך להציל את עצמו, היו צריכים להעביר כל מיני חוקים שבוודאות היו מתבטלים על ידי בגץ. ואז ממילא היו חייבים להעביר כל מיני חוקים עוקפי בגץ, שגם שם הסיכוי קלוש מאוד שזה באמת היה מצליח. שעל זה אני באמת אמרתי שאני אדבר על הבגץ בריחות, ואני רוצה להסביר באמת איך שעובד כל החקיקה וכל החוקים שמנסים לעקוף את בגץ, אבל לא לפעם הזאת. אבל עדיין היה סיכוי, אם בכלל מקום מדינה ועד היום, זה הסיכוי הכי סביר והכי טוב שהיה, שהיו יכולים אולי לנסות להעביר איזשהו חוק או חוקים נגד בגץ, ושם כבר היית מצליח לשבור את הכוח של בגץ, אבל אלוקים רצה אחרת לעת עתה, וכרגע לא מצליחים להעביר ממשלה, אלא אם כן יקרה פה איזשהו נס שלא כדרך הטבע, ואז אולי יש סיכוי קלוש גם אז שיצליחו להעביר איזה חוק נגד בגץ. אז אני חשבתי שבאמת יש פה סיכוי רציני מאוד, ואם באמת גוש הימין היה מצליח להשיג פה 61, היו יכולים לעשות פה חוקים טובים מאוד נגד השליטה של הבגץ. אבל כמובן בגלל שזה לא היה, אז לדעתי היה פה איזשהו הזדמנות מפוספסת. אוקיי, בסדר. אז עכשיו ליברמן, כמו שאמרנו, מובל באיזשהו אופן, אני לא יודע, על פניו כל החוקים האלה מאוד טובים לו, על פניו הוא כביכול ימין, אוקיי, אז יש לו בעיות עם הדת, עם הדתיים, עם המפלגות הדתיות, אז בסדר גמור, אז אפשר להגיע לכל מיני הסכמות שאפשר להגיע כמו שקרה בכל השנים, אז יש פה עוד איזשהו משהו שאני לא יודע מה זה בדיוק. אבל אוקיי, אני ממשיך כרגע עכשיו עם הקו הזה של הערבים. כמו שאמרתי בהתחלה, עדיין אחרי הכל יש פה אולי 20% ערבים במדינה, תלוי לפי איזה מחקר בדיוק, אבל יש פה אחוזים גבוהים מאוד של ערבים שגרים פה וחיים פה, ובגלל שישראל היא גם כן מדינה דמוקרטית, יש להם את אותו זכות שיש לכולם להצביע, והם אכן יצאו באמוניהם להצביע. והם קיבלו 15 מושבים כרגע, ויש להם נתח לא מבוטל, וכבר אי אפשר להתעלם מהם כדבריהם, וכל אחד יוצא עכשיו עם הצהרות מה הוא רוצה ומה הם רוצים, שלא כל כך ברור לי בדיוק גם את זה. אבל אוקיי, לא באתי לדבר על הערבים, באתי לדבר על הגישה היהודית בעד או נגד הערבים. אז אני רוצה להתחיל קודם כל ככה. יש לנו כרגע מדינה יהודית, שמדינה יהודית שלנו קיבלנו אותה מאלוקים, למי שלא מסכים לקבל את הדבר הזה, או כמו שאמר איימן עודה, שמעתי אותו ברדיו היום בבוקר, שהוא אמר שאומנם הוא יכול להיות שהוא מסכים, שבאמת היו פה יהודים לפני 2000 שנה, אבל לבוא עכשיו ולהגיד שעכשיו זה המדינה שלכם, וכל מי שגר פה אחרי זה צריך לזרוק אותו מפה, או שאין לו זכויות שוות, מה זה הדבר הזה? זה אנטי דמוקרטי, זה אנטי הגיוני, וכולי, וכמו שדיברתי גם כן בפרק הקודם, אם אתה לא מוכן לקבל את זה שיש את האלוקים, ושקיבלנו את התורה, ושם הוא אמר לנו שזה ארץ שלנו וכולי, אז נכון, אז 100%, אז מה שאתה עושה פה זה מעשה נורא והיום, ואתם צריכים כולם לעבור מחוץ לארץ פה, או לחיות בבד בבד איתם, באיזשהו אופן שזה כמעט בלתי אפשרי, כי הם רוצים להרוג אותך, אז אתה באיזשהו שלב כן תצטרך להיעלם, גם אם אתה חושב שאתה יכול לגור איתם בבד בבד, ולהיעלם מפה. אבל אם אתה כן מאמין בתורה, ואתה כן מאמין באלוקים, ואתה מאמין שקיבלנו את התורה, וקיבלנו את הארץ הזאת והארץ הזאת שלנו, אז צריך לראות בתורה. אז קודם כל ככה, בתורה כתוב, לא תכונם, אתה לא יכול למכור קרקעות לשאינם יהודים בארץ ישראל. הארץ הזאת, כל העולם של אלוקים, הוא נתן לעם ישראל את הארץ הזאת, ואנחנו צריכים לחיות פה על פי חוקים מסוימים שיש, כמו שאנחנו חייבים בהלכות שמיטה, כל 7 שנים, אסור לעבוד את האדמה, כמו שיש פה חוקים של תרומות ומעשרות, יש פה הרבה מאוד חוקים על הארץ, אחד החוקים על הארץ אומרת, אסור למכור קרקעות לשאינם יהודים. שאינם יהודים אינם דווקא ערבים, שכרגע זה מי שנמצא כאן, זה כל שאינם יהודים בקטגוריה אחת, אוקיי? אז זה קודם כל, אז התורה אומרת, אלוקים אמר, הארץ שלי לא רוצה שיהיו פה מישהו לא יהודי, קודם כל. אז לכן כשאתה בא ואתה אומר, צריך שיהיה פה לא יהודים, וכשיבוא המשיח בעזרת השם, באמת לא יהיו פה שאינם יהודים, בגלל שיש להם את כל העולם לגור בו, וטוב שיגור בכל מקום אחר, פה הם לא יכולים לגור. יבוא מישהו ויטען, אוקיי, אם ככה, אז התורה היא גזענית. למה? בגלל שאיך אתה יכול לבוא על בסיס גזע או דת, ולבוא ולהגיד, עכשיו רק ליהודי מותר פה משהו, ליהודי יש פה זכויות מסוימות, ולגויים אין פה שום זכויות. הזכויות, השוויון אמור להיות שוויון של, של, של כולם, כמובן שהשוויון הגיע מהתורה, וכשאתה בא ואת אומר עכשיו שלא, רק ליהודים יש פה זכויות, ולערבים אין פה זכויות, אז אתה גזען. זה טענה שעולה הרבה, בעיקר מהצד הערבי, גם כן מהצד השמאלי, אבל גם כן למישהו בצד הימין, עלול לשאול את עצמו, האם התורה גזענית? אוקיי, אז על זה באמת אני רציתי לדבר כמה דקות, אז אני רוצה להגיד ככה, קודם כל התורה איננה גזענית, וכמו שאני הבאתי ציטוטים כבר בפרקים הקודמים, על השוויון, כל הערכים של השוויון בכלל הגיעו מתוך התורה, ולהגיד שהתורה היא גזענית, זה מגיע במקרה הכי טוב מחוסר ידע. במקרים אחרים יכול להיות שזה מגיע מרוע ורישות שאנשים רוצים להמציא שקרים, כמו שהרבה פעמים קורה שאנשים יודעים שמשהו לא נכון, והם ממציאים שקרים בשביל לנסות ללכת נגד הדת ונגד התורה מאיזה מניעים שלא יהיו. אז אני כן רוצה אבל להסביר. תראו, היהדות על פי התורה היא מועדון סגור. כמו שיש לך מועדוני גולף, ויש לך מועדוני, אני יודע, סנוקר, וכל מיני מועדוני סיגרים, ויש לך כל מיני מועדונים בעולם, יש לך את המועדון שקוראים לו יהדות. ויש לו כללים. אם אתה רוצה לבוא להיות חבר במועדון שלנו, אין שום בעיה. אם אתה מסכים לקבל על עצמך את כל החוקים של המועדון, בשמחה רבה, ביהדות קוראים לזה גרים. אתה יכול להתגייר, אם אתה מוכן להתגייר לפי הנתונים ולפי איך שהתורה אומרת, אז בשמחה רבה אתה יכול להתגייר, ואתה חלקך ביהדות הוא שווה ערך בדיוק כמו כל יהודי אחר שיש פה עם כל הזכויות והחובות שמגיעים עם היהדות. אבל אם אתה רוצה לבוא ולהגיד, אני לא מוכן לקבל, ואני לא רוצה להיות חלק מהמועדון הסגור הזה, בשמחה רבה, אף אחד לא מכריח אותך להיות חלק מהמועדון הזה, אבל גם כן אל תבוא בטענות שעכשיו אנחנו גזענים. אנחנו, יש לנו חוקים ברורים מאוד, מי שרוצה להיות חלק, מוזמן להיות חלק, ואז יש לו חובות וזכויות, מי שלא מעוניין, שלום שלום, כל טוב. ובאמת, אם אתה לא בטוח במניעים של האדם שמגיע אליך, או שאתה חושש שהוא לא יסכים באמת לקבל את זה על עצמו, אזי לא מקבלים אותו ליהדות, לא מקבלים אותו למועדון הסגור הזה. ובאמת היו פעמים בהיסטוריה היהודית, כמו בזמן דוד ושלמה המלך, שאז כתוב שהיה הזמן הכי טוב של היהודים אי פעם. היה מספיק כסף לכולם, כתוב שהיה ממש כמו אבנים, כסף וזהב. הכוונה שהיה מאוד קל לעשות הרבה מאוד כסף, המצב שלהם, הם שלטו בכל העולם, הם היו המדינה הכי חזקה, שלטו בהכל, ואז אם מגיע איזה מישהו ואומר, אני רוצה להיות יהודי, אתה לא יכול לקבל אותו, למה? בגלל שיש לו מניעים זרים, או יש לך חשש סביר שיש לו מניעים זרים, ואז אתה לא יכול לקבל בן אדם, אבל בכל שלב אחר, או אם אתה ידעת ב-100% שהאדם הזה הוא באמת רוצה להתקבל למועדון, והוא רוצה לקיים את כל החוקים שיש במועדון, בשמחה רבה, ברוכים הבאים. ובאמת העניין של הגירות מתקיים עד היום, אלא שבאמת צריך לדעת שכתוב בגמרא, קשים גרים לישראל כספחת, זה דבר רע מאוד הגרים, למה? כי ברגע שקיבלת את היהודי, הוא עכשיו נהיה יהודי, ואין שום אופציה לאדם שהוא יהודי להפוך להיות לא יהודי. ברגע שאתה יהודי, או בגלל שנהיית יהודי בהר סיני, אני לא נכנס עכשיו איך, לא אכפת לי, אבל איך, או שהתגיירת בעצמך וחדת שאתה נהפך להיות יהודי, משלב זה והלאה, אתה יהודי. וכל מעשה שאתה עושה, יכול להועיל או לפגוע בכל היהדות ככלל, כי ישראל ערבים זה לזה, כולנו יחידה אחת, כל העם ישראל הוא יחידה אחת, ואתה יכול עכשיו להשפיע לטוב, ואתה יכול להשפיע לרע. ואם מגיע איזשהו גר, והוא חושב לעצמו, אוקיי, אני אקבל את כל החוקים האלה, ואני נהפך להיות יהודי, והוא באמת נהפך להיות יהודי, ואז הוא מחליט שהוא לא רוצה, קשה לו, והוא רוצה לחזור לחיים הקודמים שלו, אופה, יש לך בעיה, על פי התורה אתה לא יכול כבר. לפני כן היה מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, חוץ משבע מצוות בני נוח, שבהם אתה מחויב בהגבלות מסוימות, חוץ מזה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וברגע שאתה בא ואתה אומר, אני עכשיו לא מעוניין כבר, אחרי שאתה כבר כן יהודי, אופה, יש לנו כאן בעיה. ולכן התורה אומרת שצריך להסתכל טוב טוב, צריך לבדוק היטב היטב לפני שאתה מקבל כל מישהו שרוצה להתגייר לתוך עם ישראל. זה באמת עיקר הבעיה עם הגיור, מה שנקרא רפורמי, או כל מיני גיורים אחרים שבאמת בכחול לבן מאוד רוצים להעביר את זה, וליברמן מאוד רוצה להעביר את זה, כל מי שיש לו איזשהו גישה מסוימת שאינם יהודים, או לכל מי שהוא רפורמי וכל הקהילות האלה, זה מאוד מעניין אותם לבוא ולהגיד, בואו נהפוך עכשיו את כולם ליהודים, כי יהיה לנו הרבה יהודים. אבל אם אתה לא מקבל את היהדות עם התורה, אז אתה סתם בבעיה, אז מה אתה צריך להיות יהודי? אז אתה סתם שוגע, אז אל תהיה יהודי. וצריך לבטל גם את חוק השבות, שלמי שלא יודע, חוק השבות אומר בעצם שרק יהודים יכולים לבוא לארץ ישראל. זה החוק במדינה שלנו, ולכן כל מי שרוצה לבוא למדינה כמובן צריך איכשהו להפוך להיות יהודי. ואם אתה לא נהפך להיות יהודי בצורה הרגילה והקשרה, מה שנקרא על פי התורה, ששוב פעם זה מגיע לאותו בעיות שהסברנו עם הרפורמים בנשות הכותל, בגלל שאם אתה לא מוכן לקבל את זה שיש תורה, אז מה אתה בכלל רוצה להיות יהודי? מה הפך אותך להיות יהודי? אז תגיד, מהיום אני יהודי, אני לא יהודי. אתה רוצה לבוא ולקבל את זה שהיהודים הם שונים? כל הטיעון שלך על המדינה ועל העם ועל הדת ועל הכל, זה הכל חייב להיות בד בבד עם התורה. ועכשיו אתה רוצה להתווכח איך באמת אפשר להתגייר בשמחה רבה? כמו שאני אומר תמיד, הישיבות והכל עליהם פתוחים בפניכם, בואו בהמוניכם, זה מה שהיהדות עושה כבר 3,000 שנה, מנסה לרדת ולהבין בדיוק את החוק הנקודתי שבתורה. אבל כרגע החוק היהודי אומר שאתה צריך לקבל את היהדות עם כל החוקים של היהדות. ואם אתה רק רוצה לבוא בשביל לרכב על הגל ולנסות לקבל איזשהו טובות שאתה רוצה בשביל להיות יהודי, כמובן זה לא בסדר, כי אז אתה עושה לעם ישראל נזק הרבה יותר גדול מכל תועלת שבן אדם יכול להביא כמובן. אז אוקיי, אבל אני לא נכנס עכשיו לעניין של הגירות, אני כן אדבר על זה כשאני אדבר על עוד עניינים דתיים, אבל צריך להבין שהגירות ביהדות הוא מחייב, זה לא איזשהו מין עניין פורמלי. אם אתה מתגייר אתה נפח להיות יהודי, לכל החיים אתה נפח להיות יהודי, וכל הילדים הבאים אחריך נפחים להיות יהודי, כמובן בהנחה שמדובר שהאימא יהודייה, אז כל הילדים שבאים אחריך הם גם כן יהודים, ולעד ולדורי דורות אתה יכול להסב נזק עצום, ולכן צריך להתגייר לפי הדרכים המסוימות. אבל כמובן מי שהוא נגד כל הדברים האלה ורוצה להביא פה גירים ולהביא פה גויים בגלל שזה טוב לו מאיזשהו סיבות שלא יהיה, אז כמובן זה נזק גדול מאוד. אבל אם אתה מוכן לקבל את החוקים שלנו, בשמחה רבה אתה יכול לבוא לפה. כמובן שלכן הם רוצים לעשות גיורים רפורמיים וכל מיני גיורים משונים, בגלל שהעיקר להכניס פה יהודים ולא לקבל את כל החוקים של התורה. אז אוקיי, אבל אם אתה מוכן לקבל את כל החוקים האלה, אתה ברוך הבא למועדון שלנו. זה מועדון שמקבל את כולם, ולכן אני רוצה להגיד, אם יש מישהו שיש לו איזשהו שנאה כלפי הערבים או כלפי הגויים באופן אישי, זה דבר לא טוב, זה דבר פסול. באמת יכול להיות שזה בא מגזענות או מחינוך רע או מכל סיבה אחרת. אנחנו הולכים לפי כללי ההלכה, וכתוב לנו בתורה ככה, כשאני אומר בתורה, שוב פעם, אני מתכוון באופן כללי לכל התורה שבכתב שבעל פה ושנכתב הלאה במשך כל השנים, ולכן כשאני אומר ציטוט כרגע זה יכול להיות ציטוט מפרקי אבות, אבל זה לא משנה, כשאני אומר התורה, אני מתכוון לתורה בכללותה. וכתוב לנו כך, חביב אדם שנברא בצלם. בן אדם נברא בצלם, הכוונה שהוא נברא בדמותו של הקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה פירוש של הדבר הזה, כל אחד ילמד איך שהוא רוצה, לא אכפת לי, אבל חביב אדם, בן אדם הוא חביב, למה לא? נברא בבן אדם, בני אדם יכולים להיות מאוד, מאוד תועלת לעולם, כמובן אם זה מדבר על בן אדם רע, אז כמובן שלא, אבל אני אומר, בן אדם רגיל, אין לי שום בעיה, אין שום אף אחד מחייב אותו להיות יהודי, או שאומר שעכשיו מותר לי לא לאהוב אותו, לסנוע אותו, בגלל שהוא אינו יהודי. לא, אמנם כתוב אחרי זה, חביבים ישראל שנקראו בנים להשם. אוקיי, בסדר, אז לעם ישראל, מי שרוצה להיות במועדון הסגור הזה של העם ישראל, הוא יותר חביב מאשר בן אדם שהוא איננו יהודי. אבל לבוא ולהגיד, אני שונא את הערבים, אני שונא, זה לא בסדר. אם אתה בא ואתה אומר, תשמע, אני שונא מחבלים. מי שרוצה להרוג אותי, אני שונא אותו. אני שונא רוצחים. אוקיי, בסדר, אז אתה שונא עכשיו את האנשים האלה, בסדר גמור, בשמחה רבה. אני גם כן, אין שום בעיה לשנא אותם. אבל אתה לא שונא אותו בגלל שהוא ערבי. אתה שונא אותו בגלל שהוא רוצח. אתה שונא אותו בגלל שהוא בן אדם רע. או אם יש לך בן אדם שהוא רשע, בסדר גמור, אתה יכול לשנוא את כל הרשעים, נכון? זה מותר. הפוך, בעבוד רשעים רינה, כשהם מתים רשעים, זה זמן מאוד שמח לעם היהודי, והיהודים מאוד שמחים, אז אין לי שום בעיה אם אתה שונא אותו בגלל המעשים שלו, אבל לשנוא בן אדם בגלל הגזע שלו, בגלל הלאום שלו, או כל דבר אחר בסוג הזה, זה רע מאוד. אז לכן, אם יש לך למשל בן אדם שמגיע ואומר, תשמע, אני לא קונה מערבי, אין, לא קונה ממנו, הוא מוכר לי עכשיו, לא יודע, פירות וירקות, ואני אומר, אני לא קונה ממנו, בגלל שהוא ערבי. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר שאתה רוצה לחזק איזה ידי יהודי, ויש לך איזה יהודי, אז בסדר, אז יש פה הלכות, נכון, טוב מאוד, יש לך נהירך קודמים, יש לך כל מיני הלכות לגבי קורבה של מצוות צדקה, אז אם אתה רוצה לתמוך בזה מישהו, אבל אם אתה מגיע, אתה קונה, אתה צריך, אתה רעב עכשיו, רואה איזה תפוח טוב, בן אדם יושב, איזה ערבי, ומוכר את התפוחים שהוא גידל, והוא אומר לך, אין בעיה, שקל בשביל התפוח הזה, ואתה אומר לו, רגע, איך קוראים לך? מוחמד? לא, אני לא קונה ממוחמד. אני לא קונה מאף ערבי. אני רק קונה מאדם שהוא יהודי. למה? כי אני שונא אותך, אתה ערבי. זה הרי דבר שהוא גם כן חוסר הגיוני, וזה גם כן רוע לב. בגלל מה השם עכשיו, הערבי הזה עכשיו יש לו 8 ילדים מ5 נשים או כמה שלא יהיה שם, יש לו משפחה גדולה עכשיו, הוא צריך לפרנס אותם, למה הילדים שלו צריכים למות ברעב? כי אתה החלטת עכשיו שאתה שונא ערבי, אני לא אתן לו פרנסה, הוא צריך למות ברעב. יש לך איזשהו נהג מונית, אז הוא מסתובב כל היום, הוא נוסע במונית שלו. מה איש הזה רוצה? הוא רוצה להביא אוכל הביתה, הוא רוצה לקנות אוטו, הוא רוצה לקנות אייפון, או פלאפון אחר, אני לא עושה פה כמובן פרסומת לשום חברה. הוא רוצה סמארטפון מכל סוג שהוא, הוא רוצה שלילדים שלו יהיה בגדים, יהיה אוכל. אם אתה בא עכשיו, אתה אומר, אני שונא אותך בגלל שאתה ערבי, זה באמת גזענות, זה דבר רע מאוד. אבל אם אתה בא ואתה אומר עכשיו, תשמע, אתה בתור ערבי, מקומך לא פה. אתה צריך להיות איפה שכל מקום אחר חוץ מפה, בגלל שככה האלוקים אמר. עכשיו, ברגע שהם פה, אז מה אני יכול לעשות? אם אתה שולט בממשלה, ואתה יכול להעביר חוק שאיכשהו מצליח להוציא את כל הערבים מפה, טוב מאוד, ברוך השם, אז אתה עכשיו מצליח לעשות את רצון השם בעולם הזה. למה השם אמר את זה? לא אכפת לי. אבל אם השם אמר את זה, ואני יכול להתווכח בעניין. אם אתה חושב שהשם לא אמר את זה, בשמחה רבה. אבל בהנחה שאלוקים אמר, הגויים, הערבים, לא יהיו פה במדינה הזו, ואתה יכול להשפיע מתוך הממשלה, או באיזשהו אופן, בשביל לנסות להעביר את הערבים למקום אחר, כמובן שגם יהיה להם טוב, אין לי שום צורך שהם יסבלו או משהו כזה, בשמחה רבה. אבל כל עוד הם פה, ואתה עכשיו בא ואומר, אני בדווקא לא אתן לך שום דבר, אני רוצה שאתה תסבול או משהו כזה, זה דבר רע מאוד. אני גם כן אגיד פה במאמר המוסגר, שהרבה פעמים אתם רואים אנשים שמתנהגים באלימות כלפי ערבים, או כלפי יהודים אגב, זה בשתי הצדדים, אני לא יוצא דווקא נגד צד אחד, כמובן יש חבר בימין ויש חבר בשמאל, וגם הערבים עצמם, אם יש מישהו שהוא אלים כלפי איזה ערבי, בגלל שהוא ערבי או משהו כזה, דעתי האישית אומרת שזה בן אדם אלים, כי הוא בן אדם אלים, והוא גם יהיה אלים נגד יהודים, או נגד המשפחה שלו, נגד חברים שלו, נגד סתם בן אדם, ויש סיכוי טוב שאם הוא עכשיו הרביץ לערבי מכות, על עצם היותו ערבי, או שהוא גר איפשהו שהוא חושב שהוא לא צריך לגור, סיכוי סביר שאם אתה גם כן עצמך עשית משהו שלדעתו מגיע לך עכשיו את אותו סוגיח, אז הוא יתנהג לך בהתאם, וזה לא שהוא פתאום ינהג באיזה חמלה רבה, כי זה אנשים אלימים. אז לכן אני אומר, הערבים לא צריכים להיות פה, צריכים להיות במקומות אחרים, והארץ הזאת היא הארץ שלנו. ואם מישהו עכשיו מנהג אליהם באלימות, זה לא בסדר, ואם מישהו עכשיו אומר שלא לתת להם שום פרנסה, כי הם שימותו כולם ברעב, זה לא בסדר, ולהגיד שאני רוצה להרוג את כל הערבים, זה לא בסדר. יש מספרים גבוהים, לצערי, של ערבים פה בארץ, שהם מתנהגים בצורה, לא יודע, עוינת, מחבלים, או, או, או בכל צורות אחרות. נכון, אני לא אומר, תיזהרו, וצריך להיזהר, ואם יש בן אדם כזה, אז רוע של בן אדם, באמת, צריך להתנהג אליו בחומרה רבה. אני לא בעד אלימות באופן כללי, אבל בסדר, אני אומר, צריך לנהוג לפי החוקים שאתה יכול לנהוג כיום. אבל באופן כללי, לבוא ולהגיד שהערבים הם עכשיו, צריך לנהג להם ברוע רק בגלל שהוא ערבי, זה לא בסדר לפי התורה. התורה היא איננה גזענית. אז לכן, כשמגיע נתניהו ואומר, תשמעו, אני לא מחשיב את המשותפת כחלק מהחשבון עכשיו של הרוב במדינת ישראל, הוא צודק בה ברמה העקרונית. בגלל שבאמת הם לא אמורים להיות פה, לא אמור להיות לזכות הצבעה, הם לא אמורים לגור פה, הם לא אמורים לחיות פה, צריך להביא אותם למקום אחר. כרגע הם פה, תקועים לנו כמו עצם בגרון, ובגלל שעוד לא הגיעה גאולה שלמה, וכשבוא המשיח כבר הכל יסתדר, אולי כבר לפני כן בעזרת השם. אבל לבוא ולהגיד שצריך להתייחס אליהם אותו דבר, אז אם אתה משועבד לדמוקרטיה פה בלבד, אז אתה באמת בבעיה. אבל אם אתה מסתכל על הכל במשקפיים של ההלכה, במשקפיים של התורה, אז אתה יודע טוב מאוד, אז באמת מקומם לא פה. ולכן זה לא עניין של גזענות. אז לצערי אני רואה כל פעם שאני לא מספיק הרבה בתוכניות האלה, אבל זה כל הזמן שאני הקדשתי לעצמי להפעם. ולכן אני חייב לסיים, ממש לפני סיום אני רק אזכיר, אנחנו נמצאים גם בדף הפייסבוק, זכות השתיקה, גם בדף היוטיוב, זכות השתיקה, גם בטוויטר, זכות השתיקה, ובדף בטלגרם, זכות השתיקה. כמובן שלאחרונה נכנסנו גם כן לספוטיפיי ולאייטונס ולכל שאר הפלטפורמות של הפודקאסטים שיש לכל אחד ברשותו. ואני ראיתי גם שיש שם מעיינות גדולה מאוד והרבה האזנות, אז אני מודה מאוד לכולם. וכמובן תגובות אפשר לפנות בכל המקומות האלה וגם באימייל זכות השתיקה במילה אחת באנגלית. strudelgmail.com, אמרו לי כמה אנשים שזה ארוך מדי, ואני אשתדל בלי נדר אולי לנסות לעשות דף אימייל חדש, איזה כתובת אימייל אחרת שיהיה יותר קל אולי בשביל אנשים, אבל זה נראה עד שבוע הבא. אם כן, שיהיה פורים שמח לכל עם ישראל. עד כאן להפעם, אני הייתי יעקב אורלובסקי, וזה זכות השתיקה.